שלום רב למאזינים היקרים, חודש טוב עלינו ועל כל בית ישראל, אמן. השנה חל ראש חודש אלול בסמוך לפרשת שופטים. פרשת שופטים פותחת במצוות התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. יש שפרשו על המצווה הזאת בדרך מליצית, אם כי להלכה דברים נכונים, גם אם לא, המליצה לא בדיוק מתאימה, שהכוונה היא כמו שבכל שער, בכל מקום מעבר, כניסה ממקום אחד למקום שני, יש לשים שופטים ושוטרים. השופטים הם הקובעים את הכללים של המקום החדש, של הדרך הראויה לנהוג שם, והשוטרים הם אלה שדואגים ליישום הדברים על פי הכוח שניתן בידיהם. ויש שפרשו שהכוונה היא גם לכניסה אל השנה החדשה. כשנכנסים לשנה חדשה, יש עלינו לשים שופטים ושוטרים, לבדוק את דרכנו בעבר ולראות האם נוכל להמשיך לקראת השנה החדשה, לקראת פתיחת עתיד טוב יותר, מוצלח יותר ממה שעברנו, עשינו בעבר. ויש לדעת כי בחודש אלול, שהוא החודש הפותח ומכין את השנה החדשה על פי מנהגי הסליחות ותקיעת השופר שאנו מקיימים בו, יש חודש שלם שיש בו הכנה לתשובה לקראת השנה החדשה. מדוע צריכים חודש שלם? מדוע אי אפשר להסתפק בעשרת ימי תשובה? יש לומר על כך, על פי דברי הגמרא במסכת עבודה זרה, שם נאמר הדפים הראשונים, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה ולא היו ישראל ראויים לאותו מעשה. כלומר, דוד המלך שנכשל בעניין של בת שבע לא היה ראוי להיכשל בו. לפי מדרגת גדולתו, צדקותו, קדושתו, ודאי שדוד היה רחוק כרחוק מזרח ממערב מכל חטא שאפשר לייחס לו, בפרט חטא כפי שמתואר בנביאים וכפי שעלול להיות מובן מפשט הדברים. כמו כן, ישראל אחרי מעמד הר סיני שנכשלו בחטא העגל, גם הם לא היו ראויים לאותו מעשה. ברור שעם שעמד על הר סיני וזכה לנבואה מגדולם ועד קטנם, בשום אופן לא מתאים ולא מובן שעם כזה יכול לרקוד מסביב לעגל זהב. ודאי שהדברים לא מתאימים ולא ראויים לא לדוד, אותו דוד שנאמר עליו חצות לילה קום להודות לך על משפטי צדקך, וישראל שעליהם אמר הכתוב בספר דברים, מי ייתן והיה לבבם זה להם לראה אותי כל הימים. כלומר שזכו אפילו לשבח מריבונו של עולם על הלב שלהם, על יראת השמיים שהייתה מיוחדת להם. אלא, אז למה בכל אופן נכשלו? ללמדך שאם יחטא יחיד יאמרו לו קלח אצל יחיד, ואם יחטאו ציבור יאמרו להם לכו אצל ציבור. הכוונה היא כי גם היחיד דוד המלך וגם ישראל שעמדו בהר סיני, שניהם במידה מסוימת קצת נדחפו לאותו חטא שנכשלו בהם, על מנת שישמשו זרז מתקן את כל הדורות הבאים. דוד יתקן את כל היחידים, יראה לכולם דרך תשובה, כפי שהראה בספר תהילים, השיבה לי ששון אישך, על עמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו, כי לא תחפוץ זבח, לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה, ועוד ועוד, עד שנתן הנביא נשלח אליו, אותו נתן הנביא שהוכיח אותו, אמר לו, גם השם העביר חטאתך לא תמות. וכן ישראל, שנתאבלו במשך ימים רבים, נאמר עליהם, ויומר השם סלחתי כדבריך, קיבל הקדוש ברוך הוא וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו, ונאמר למשה לפסול לוחות שניות, וישראל קיבלו בכתב יד אלוקים והלוחות, אותם הלוחות של משה רבנו, הפעם נכתבו באצבע אלוקים לחפר ולתקן את מה שנעשה עם הלוחות הראשונות. ובכן, גם לציבור, ציבור שלם שנכשל בחטא, יש עליו לראות, כשם שהציבור שב בתשובה ונתקבל, אין תשובה דחויה, לא של יחיד ולא של ציבור. תשובת היחיד, תשובתו של דוד המלך, לא נאמרה מתי הייתה, ומכאן שכל יום ויום האדם יכול לתקן את עצמו, בוודאי ביום הכיפורים, שהוא יום שמסוגל לחפר על כל יחיד ויחיד, כפי שנאמר בתורה, כי ביום הזה חפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם. וכן נאמר בשעיר, וכיפר עליו מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם. אמנם התיקון של חטא הציבור היה בחודש אלול. אותם 40 יום שמשה רבנו עלה בפעם השלישית כדי לחפר וכדי לקבל את הלוחות השניות, אותם 40 יום שנסתיימו ביום הכיפורים, כפי מדרש חז"ל, החלו בראש חודש אלול, וליתר דיוק בלמד מנחם אב, הוא היום שפותח את 40 היום שמסתיימים ביום הכיפורים. אם כן, הציבור צריך לבדוק את עצמו מדי שנה בשנה. ועל כן, לא מספיק לו יום אחד, בוודאי לא יום הכיפורים ואפילו לא 10 ימים, כאן הוא צריך 40 יום, כשם שהחטא שנכשל בו אחרי מעמד הר סיני היה בתום 40 יום. ואולי 40 יום, כמו יצירת הוולד, יום של תיקון נשמה חדשה, אולי גם כאן שייך לאותם 40 יום של חודש אלול. לשם כך ציוותה התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. צריכים השופטים, השופט אשר יהיה בימים ההם, לעמוד ולהוכיח את הציבור על פשעיהם לכל חטאותם, ולקרוא להם בתשובה. וכתב הרמב״ם בהלכות תשובה, שבכל דור ודור חייבים עם ישראל להעמיד להם מגיד ומוכיח שידבר איתם על תיקון חטאיהם. ובדורות ראשונים, אומר הרמב״ם, שהיו אלה הנביאים, ובדורות האחרונים, מאז שנסתלקה הנבואה, יש לנו תלמידי חכמים בכל מקום ומקום, שהם מצווים להנחות את הציבור. מצאנו בנביאים שנתייחדנו בשני סוגים של נביאים. הנביא הראשון, אחרי משה רבנו, שקיבל את התואר הגדול ביותר של הנבואה, היה שמואל הנביא. על שמואל הנביא נזכר, לכו ונלך עד הרועה, כי לנביא היום ייקרא לפנים הרועה. נאמר בספר שמואל, כי שמואל היה נקרא הרועה. תואר זה חזר ונזכר ביחס לשמואל הנביא, גם בדברי הימים וגם בספרים אחרים. לעומת התואר שזכה בו גדול הנביאים הראשון, אותו אחד שנאמר עליו שהיה שקול כמשה ואהרון, משה ואהרון וכהניו ושמואל בקורא שמו, תואר דומה לו במובן, במשמעות, זכה אחרון הנביאים, הנביא שהיה מגדולי הנבואה בארץ ישראל והמשיך את הנבואה בחוץ לארץ, והכוונה ליחזקאל הנביא. על יחזקאל הנביא נאמר בספר יחזקאל, בן אדם צופה נתתיך לבית ישראל. ושם נזכר כי אם הצופה לא יזהיר את השומעים, את אנשי העיר, על קרבת האויב, הם באבונם ימותו, ודמם מידך אבקש. כלומר, כל שומע צריך לשמוע בקול הצופה שמזהיר מהסכנה שקרבה ובאה. ראינו אם כן שיש לנו שני סוגים של נבואה, שני סוגים של אזהרה תוכחה לישראל. בחינה אחת היא בחינת הרואה, ובחינה שנייה היא בחינת הצופה. על הרואה לא נזכר תפקידו בדיוק, על הצופה הזכיר הנבואה, נזכר בספר יחזקאל, שהוא מזהיר מפני סכנה. כלומר, עיקר העניין של הצופה להזכיר את הסכנות, את הקשיים. מהו תפקידו של הרואה? לעניות דעתי אפשר לומר כי כשם שהצופה בוחן את הצד השלילי, המסוכן, הקשה שבחיים, הוא מזהיר מפניו, על הרואה לציין דווקא את הדרך החיובית, את הייעוד של האדם, את התפקיד שלו, לשם מה הוא נוצר, שילך בדרך הטובה הראויה לו, לא רק שיזהר מסכנות, מעבר לכל הזהירות מסכנות, ראוי שאדם ילמד גם מה כן לעשות, לא רק את הדרך אשר יימנע ממנה, אלא אדרבה את הדרך הטובה. וכך ראינו ששמואל הנביא קרא לשאול המלך ואמר לו, הלא אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה, ולאתונות אל תשת ליבך, כי למי כל חמדת ישראל הלא לך ולכל בית אביך. כלומר, הוא הודיע לו שהוא צריך להיות מלך וצריך לנהוג במלכות ולהנהיג את ישראל, ועד רבה לא רק שלא הזהיר אותו מסכנות, הוא דיבר איתו על יהודים. בדורנו, אחרי אלפי שנים, זכינו לאותו אחד שכאילו בהזדמן שראשי תיבות של השם שלו הם הרואה. רבי אברהם יצחק הכהן קוק, שהרבה מהספרים עולת ראייה שנתחבר על ידו ונדפס ונסתדר על ידי מורנו בנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, נקרא בשם ראייה על שם ראשי תיבות רבי אברהם יצחק הכהן. ואם כן, נתייחד לו השם הרואה גם בפיו של רבנו הרב צבי יהודה, שכתב עליו בכמה וכמה הזדמנויות את התואר הרואה הגדול, הכהן הגדול של ישראל, שהוא הרואה את העתיד. וכך נראה כי עיקר ספרה ועיקר הנהגתו של רבנו הרב קוק זצ"ל היה להנהיג את ישראל ולכוון אותם לבניין האומה, לבניין הארץ, להכנת העתיד הגדול של ממלכת כהנים וגוי קדוש. שתי בחינות יש, ושתי הבחינות האלה שייכות לחודש זה, לחודש אלול, התיקון הלאומי והתיקון הפרטי. התיקון הפרטי מיוחד יותר לימי תשובה, ליום הכיפורים, והתיקון הכללי מזקיק חודש שלם ואולי עוד יותר, אולי את כל ה-40 יום, לעשות חשבון נפש לאומי. נזכר בספר חסד לאברהם של רבי אברהם אזולאי מגורי הארי, כי כל אדם בארץ ישראל הוא נקרא צדיק, אף על פי שאינו כפי הנראה לעיניים, והמשיך וכתב, ואף על פי שהוא בחזקת רשע. איך אפשר להגיד על אדם שהוא בחזקת רשע שהוא נקרא צדיק? באר את הדברים מורנו הרב צבי יהודה, כי בכל אדם מישראל יש שתי בחינות, הבחינה הציבורית והבחינה הפרטית. מי שנמצא בארץ ישראל הוא בעל כוחו שייך גם לבניין האומה ולשותפות בכל ההכנות של הערכים הלאומיים, היהודים הציבוריים של עם ישראל. כפי שהרמב״ם כתב שעם ישראל שגר בארץ נקרא קהל ונקרא ציבור. ביהודים שבחוץ לארץ אין להם דין של ציבור. דין הציבור, הכלל הזה של ציבור, קהל, שייך דווקא ליהודים שבארץ ישראל. יהודים שבארץ ישראל חייבים להיות שותפים ושייכים בהכרה, להכנה, לקידום של היהודים הלאומיים, של ממלכת כהנים וגוי קדוש, ממלכה שתקרין קודם כל על כל עם ישראל שבעולם, ומאוחר יותר על כל מלכויות העולם, בהמשך מדבריו של אברהם אבינו, דברי השם אל אברהם, ונברכו בך כל גוי הארץ, ומהבטחה היהוד שנזכר במתן תורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי סגולה מכל העמים, ובהמשך בדברי ישעיה הנביא, והלכו גויים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב כי ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים ועוד ועוד נזכר גם בירמיה ונקראה ירושלים כיסא השם ונקבו אליה כל הגויים ועוד מקומות שלישראל יש ערך להשפיע על כל העולם כולו. וכל אחד מישראל שנמצא בארץ שותף בבניין הזה. ראשית, במאבק על שמירת הקיום, שמירת המהות המיוחדת של ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ושנית, ההתרוממות וההכנה לקראת היהוד הגדול, להרים את שם ישראל ואת כבודו בין העמים כולם. שזה עיקר עניין כבודם של ישראל, שעל ידי בניין מדינה שהיא, כדברי הרב קוק, כיסא השם בעולם, המדינה הזאת היא תזכה את העולם כולו לראות שהשם מלך, עבדו גויים מארצו, ומצד שני גם מלכות השם תביא ל, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, שיאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. אם כן, הרועה הגדול, רבי אברהם יצחק הכהן, שכאילו במקרה נזדמן שיום עלייתו לשמיים, יום עליית האישיות הרוחנית עם כל הדברים שלה, לגנזי מרומים, לגובה הגדול, היה בג' אלול, היום שבא מיד אחרי שני ימי ראש חודש, מיד אחרי שההשפעה של ראש חודש שעברה ביום יומיים לאלף ובית באלול, בא יום העלייה של הדברים, יום עליית הציבור ועליית נשמת הציבור והדברים ששייכים לציבור, לגנזי מרומים, להאיר את עם ישראל ולהאיר לפניו את הדרך אשר ילך בה, ועליה נאמר, והיו עיניך רואות את מוריך, ולא יכנף עוד מוריך מפניך. כלומר, שנוכל לראות את הדרך הישרה, בלי הסתרה של הדברים, כפי שהייתה בגלות הארוכה. זאת הדרך שמיועדת לנו, והשנה הזאת, אחרי שנה שעברה, אחרי החטא של הציבור, הקשה מאוד, שבכוח של ממשלת ישראל ובכוח של עם ישראל ששוכן בארץ נחרבה בצורה קשה ואכזרית חלקת עם ישראל, חלקת ארץ ישראל שהייתה בגוש קטיף ובצפון השומרון, נחרבה עד היסוד, אלפי יהודים גורשו מבתיהם בעקירה אכזרית. על חטא הציבור הזה סבלנו כבר השנה, באותם ימים, אותם ימים של חודש אב, שילמנו את המחיר בחורבן של הגליל ובאובדן נפשות יקרות רבות ובסבל גדול של חלק גדול רובו ככולו של כל עם ישראל, הן בגיוס הצבא, הן בצפון הארץ שחי תחת אימה ופחד. ועתה הגיע הזמן ל לתשובת הרואה ולא רק לתשובת הצופה, לתשובה מאהבה של בניין מחדש של הארץ, של כיסופים לכל הארץ, להתחברות עם כל חלקי ארץ ישראל ועם כל הייעוד הלאומי שלנו. ובעזרת השם נקווה שאותם הייסורים שהכינו אותנו לתשובה מיראה, שכבר זכינו, ואפילו חלקים מאותה ממשלה שזממה להמשיך בחטא, כבר הכירו והחליטו לעצור וכבר קיבלו קבלה לעתיד, אמנם עדיין לא זכו לחרטה לעבר ולא זכו עדיין לתקן את העוול כלפי אותם משפחות יקרות שנעקרו ושנתגרשו ועד היום עדיין לא נמצא להם פתרון. אבל חלק מהתשובה ואולי חרטה שבלב כבר נעשתה, ונקווה שמכאן נוכל כולנו יחד להגיע לתשובה מאהבה, לבניין מחדש של עם ישראל, של ארץ ישראל כולה, ואולי בזכות התשובה ובזכות ההכרה יחדש הקדוש ברוך הוא את ימינו כקדם ונהיה גוי אחד בארץ, ובשם השם נעשה ונצליח ולא נוסיף עוד, לא לשקל ולא לדמוע על צערם של ישראל, והתקיים בנו לא ישמע עוד שוד ושבר בגבולייך, וקראת ישועה חומותייך ושעריך תהילה במהרה בימינו אמן.